י"ח שבט, שנה פשוטה. השיעור מתחיל בעמוד 62 במילים ואין בבחינת ועשה טוב. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף ל"ב, במילים ולא ימיר דתו לעולמים חולי.
ממשיך אדמו"ר הזקן ואומר, כמו שאדם יהיה מוכן לעשות הכל כדי להיות צור מרע ולא להתנתק מעניינים שחלילה מנתקים אותו, והן אותו הדבר בבחינת ועשה טוב. אותו הדבר כשמדובר בצד החיובי של עשה טוב, אז כל אחד שיש לו את האהבה המסותרת הזו בגילוי יהיה מוכן בתוקף רב לעשות הכל כדי ליצור את ההתחברות לאלוקות באופן כל הזמן, באופן תמידי. ואדמו"ר הזקן עוד מעט יביא כמה דוגמאות לדבר, אבל לפני זה הוא מסביר שההתגברות של יהודי צריכה להיות והיא תהיה להתגבר כארי בגבורה ואומץ הלב נגד היצר המכביד את גופו. ומהסגנון כאן מובן שיותר קשה לעבוד עליו ועשה טוב מאשר לא להיכשל מסור מרע. הרבה יותר קל לבן אדם שיש לו את ההתגלות של אהבה להחליט שהוא לא מחלל שבת ושהוא לא אוכל מאכל טרף וכולי, מאשר שהוא יחליט כיוון שיש לו אהבה מסותרת, אז עכשיו הוא יישב וילמד עוד 5 שעות תורה, ועכשיו הוא ירוץ ויעשה מצווה, עכשיו הוא יוציא מהכיס שלו עוד כמה מטבעות ויתן צדקה. ועשה טוב סוחט כוחות יותר פנימיים מהסור מרע. לכן כאן אומר את הלשונות הללו, שהוא לא אמר את זה קודם בסור מרע. ועשה טוב אומר את הלשון להתגבר כארי בגבורה ואומץ הלב נגד היצר המכביד את גופו, שהיצר הרע גורם לאדם כזה כבדות, הוא מפיל עליו עצלה, גורם לו להיות כזה עצלן. והעצלות הזו מאיפה היא באה? מבחינת יסוד האפר שבנפש הבהמית, כמו שאדמו"ר הזקן אמר כבר בפרק א' בתניא, שיש את 4 יסודות שבנפש הבהמית, שכל אחד מהם גורר אותו לאיזה שהם מידות לא טובות. אז יסוד האפר מביא לו עצלות, אז היצר הרע גורם לו כזה עצלות מלהטריח גופו בזריזות בכל מיני תורח ועבודת מסע בעבודת השם. היצר הרע אומר לו, מה פתאום שתטרח? מה פתאום שתעבוד בעבודה קשה בעבודת השם? אין לך כוח, תעזוב, לא עכשיו, קר, חם, אתה עייף וכן הלאה, מחר, מחרתיים. העצלות הזו שהיצר הרע עוצר אותו כדי לא לרוץ ולעשות את המוטל עליו. אז אם יהיה לו אהבה מסותרת שהיא תתגלה, אז הוא יגיד ליצר הרע שלו, אני כן מתאמץ ואני כן עושה. ובאמת בעבודת השם זה לא קל, שיש בה תורח ועמל. לעבוד את השם באופן חיובי זה תורח ועמל, זה ממש מאמץ פיזי, נפשי, זה זמן, זה כסף, זה הכל, זה משפחה, זה תורח ועמל, ויש בזה תורח ועמל. מביא עכשיו דוגמה אדמו"ר הזקן בשלושת העמודים שעליהם העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים. הוא מביא דוגמה מכל אחד משלושתם, מה נדרש מאדם, איזה מאמץ הוא אמור להתאמץ כדי לעשות את זה. כגון, העמוד הראשון זה עמוד התורה, לעמול בתורה בעיון ובפה. יש מאמץ שאדם צריך להתאמץ לעמול בתורה בעיון, פשוט לשבת ולעיין. אחר כך זה מאמץ בפה, פשוט ללמוד בפה, להגיד עוד ועוד. לא פסיק פומה מגירסה, שהפה שלו לא יפסיק מללמוד. זה מאמץ מאוד גדול, זה עבודה, זה תורח. כמו אמר חז"ל, כמו שחכמים אומרים, לעולם ישים אדם עצמו, כך אומרים בגמרא, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה. איך אדם צריך להתייחס כשמדובר על דברי תורה? באיזה צורה אדם צריך להתייחס? כשור לעול וכחמור למסוי. כשאדם בא ללמוד תורה, הוא צריך לבוא כמו שור ששמים עליו את העול כדי לעבוד בשדה בחרישה, או כמו חמור ששמים עליו את החבילה שהוא יצחוב אותה. מה הנמשל? למה מביאים גם את הדוגמה של שור וגם את הדוגמה של החמור? הדוגמה של השור, שהשור מה העבודה שלו? זה לחרוש. דהיינו, תלמד תורה, תחדש בה, תתמיד בה, זה כמו חרישה, תחרוש. וחמור למסע, זה אומר שכבר מה שכבר למדת, חבילה שכבר אספת, שהיא תישאר עליך. כי מחפש כל מיני דרכים איך לא לשכוח. זה עבודה בפני עצמה. לשנן שוב ושוב, ולפעמים הרבה יותר קשה. האדם לפעמים יש לו הרבה יותר הנאה ללמוד דברים חדשים. מאוד קשה לו נפשית לחזור עוד הפעם על פרק שהוא כבר מכיר. הוא מתחיל ללמוד ומה אני כבר יודע את זה, אבל תחזור את זה עוד הפעם כדי שתזכור. זה עוד תורך מסוים. אז אומרים לעולם, אדם צריך ללמוד תורה כשור לאהול וכך חמור למסוי. גם כמו שור שחורש דבר חדש, גם כמו חמור שסוחב את המסע שלא ייפול מעלה. זה דוגמה של עמוד התורה. וכן דוגמה מעמוד השני, עמוד התפילה, וכן לתפילה בכוונה, שאדם צריך להתפלל עם כוונה. קודם כל, כוונה של פירוש המילים, פשוט להבין כל מילה מה שהוא אומר. בכל כוחו ממש. מה זה בכל כוחו? לא רק בכל כוח הכוונה, אלא גם בכל כוח הפיזי של בן אדם. שיתאמץ עוד זמן, שזה עוד מאמץ, עוד השקעה, תורך ועמל, כמו שאמר קודם. עכשיו מביא דוגמה מעמוד השלישי, מעמוד של צדקה, וכן בעבודת השם, שהוא בדבר שבממון, כשמגיע לידיו הזדמנות לתת עניין של צדקה, וגם פה דורשים ממנו לתת, והוא יכול לתת, רק אין לו את החשק לתת, או אין לו את הרצון לתת, אז הוא צריך להתאמץ, כמו עבודת הצדקה. אז זה שלוש דוגמאות מתורה, תפילה וצדקה. וכיוצא בהילו, אותו דבר, יש דוגמאות רבות מכל עניין אחר שהוא לא הביא כרגע, ממלחמות היצר ותחבולותיו, שהיצר הרי יש לו הרבה תחבולות, לקרר נפש האדם, לתת לו אדישות מסוימת, או כבדות, או עצלות, וכדומה, שלא להפקיר ממונו ובריאות גופו. יצר אומר לו, מה אתה הולך להפקיר את הכסף שלך, שעבדת על זה כל כך קשה, או את הבריאות הגוף שלך, מה אתה קם מוקדם בבוקר, כל בוקר אתה קום מוקדם, ללכת למניין, כל יום תלך למקווה, לטבול חורף קר, אולי תצטנן, אולי פה, אולי... הכניס לו כל מיני רעיונות בראש, תשמור על בריאות הגוף, תשמור על הממון שלך. שלעמוד נגדו, לעמוד נגד היצר הרע הזה, ולכובשו ולכבוש אותו, קרוב מאוד אל האדם. זה בעצם הרעיון, כי קרוב אליך, קרוב מאוד אל האדם, לבוא ליצר הרע ולהגיד לו, אני עומד נגדך ואני כן מתאמץ ללמוד. איך זה קרוב מאוד? הרי צריך בכל אופן איזשהו עניין שיעורר את הקרוב הזה. אז הוא אומר כאן שתי משפטים. כשישים אל ליבו, אתה צריך רק לעורר את האהבה המסותרת הקיימת בך. במה אתה תתבונן? תתבונן בדבר פשוט. שלנצח היצר בכל זה, לנצח את היצר הרע בכל זה, בכל הדוגמאות שהוא הביא כרגע, תורה, תפילה, צדקה וכיוצא בזה. ויותר מזה, ולעשות הופכו ממש, לנצח את היצר הרע בכל אחד מהדוגמאות הללו, קל מאוד מייסורי מיטה שמשמרנו. הרי הרבה יותר קל, להשקיע עוד 5 דקות בתפילה, או בצדקה, עוד כמה שקלים, או בתורה, יותר קל מאיסורי מיטה. ואיסורי מיטה, השם ישמרנו, היה מקבל באהבה וברצון שלא להיפרד מייחודו ואחדותו התברך, אפילו לפי שעה להשתחוות לעבודה זרה חזר שלו. אם היו באים ואומרים לו, אם אתה לא משתחווה עכשיו לעבודה זרה, מכניסים אותך פה לאיזשהו עניין שיגרום איסורי מיטה עד למיטה. אז יהודי שמתעורר אצלו באותו רגע אהבתו לבורא עולם, הוא מוכן למסור את הנפש, אומר, תעשו לי מה שאתם רוצים, אני לא הולך להשתחוות לעבודה זרה. ואיסורי מיטה זה איסורים קשים אשר משמרנו. אז יעשה אדם חשבון לעצמו, איסורי מיטה היית מוכן, כי יש לך אהבה כזו לקדוש ברוך הוא. והאיסורים הללו להתאמץ קצת יותר בתורה, תפילה וצדקה, זה יותר קל מאיסורי מיטה. אז בוודאי ובוודאי, וכל שכן שיש לו לקבל באהבה וברצון. אז כל שכן את העמל ואת העבודה הקשה, לא להתעצל ולעשות את הנדרש, ודאי, למה זה כל שכן? כל שכן, זאת אומרת, זה קל וחומר. למה זה קל וחומר? זאת אומרת, אם לא להתנתק אתה מוכן למסור את הנפש, אז כל שכן כדי לדבוק בו, כל שכן להתחבר. אם אתה מוכן למסור את הנפש, לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא, אז כל שכן פה יש לך הזדמנות להתחבר אליו. למה אתה לא רוצה להתנתק? אתה רוצה להישאר תמיד איתו. הנה יש לך פה הזדמנות להדק את הקשר. זה מצד אחד. מה עוד כל שכן? אתה מוכן למות, איך הוא אמרת לשון, אפילו לפי שעה. אפילו שאומרים לך, תבוא את עבודה זרה 5 דקות. דקה אחת. אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. כמו שהמלך אמר לבן השביעי של חנה, רק תשתחווה להרים את הטבעת לדקה אחת וזהו. אז לדקה אחת מוכן יהודי למסור את נפשו. פה כשאתה יכול לקיים מצווה באופן של עשה טוב, זה לעולם ועד. כל מצווה שיהודי עושה, ההתחברות שנוצרה בינו לבורא בעת קיום מצווה, זה לא התחברות לרגע, למרות שאת המצווה אתה מקיים רגע, אבל יצרת פה התחברות נצחית, כפי שהוא יעריך בזה יותר בהמשך, שההתחברות היא נצחית. דהיינו, כפי שהוא מסביר, כשיעשה רצונו יתברך בעבודה זו, כשאדם יעשה את הרצון האלוקי, בכך שהוא יקיים את העבודה הזו של תורה, תפילה או צדקה וכיוצא בזה, הרי יתגלה בפנימיות רצון העליון. הרי מה זה נקרא מצווה? למדנו על זה בעריכות קודם, בפרקים הקודמים, שמה זה מצווה? מצווה זה הרצון האלוקי נמצא בצורה פנימית וגלויה. אז כרגע כשאתה מקיים מצווה, אז על גופך, על נפשך, על ממונך, על כל הסובב אותך, מתגלה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא כרגע. בבחינת פנים וגילוי רב. זה ממש בצורה פנימית וגלויה הרצונו של בורא עולם. ולא בהסתר כלל. וכשאין שום הסתר פנים ברצון העליון, אז אין דבר נפרט כלל, הוא כלל. מה אמרנו בפרקים הקודמים? איך יש בעולם, דיברנו בעריכות מושג של אלוקים אחרים, עבודה זרה. איך יש עבודה זרה בעולם? הוא הסביר למה קוראים זה אלוקים אחרים, שתי ביורים היה שם. מה זה אחרים? כל מה שמקבל, הרי הכל מקבל אנרגיה מהקדוש ברוך הוא. הכל מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא. גם העבודה זרה וגם התומה וגם הקליפה. הכל מקבל מהקדוש ברוך הוא. הרי אין מקור אחר לחיות בבריאה. אז איך יש עבודה זרה? כי שם החיות באה באופן של אחוריים, באופן של הסתתרות. וברגע שיש הסתתרות מהרצון הפנימי של בורא עולם, אז מי שמקבל חיות בצורה של הסתתרות, הוא מקבל תחושה של אגו, של ישות. מה זה אגו? מה זה ישות? נפרדות מהאמת, נפרדות מאלוקות, נפרדות מקדושה. זה הרי כבר בפרק ו' בתניא הוא אמר, שמה זה קדושה? קדושה זה ביטול האלוקות. מה שלא בטל לאלוקות, זה ישות. אז אם כך, אדם שאצלו מאיר בגלוי הרצון של הבורא, אז אצלו הוא בטל אלוקות. אין אצלו ישות. אין אצלו, באותו רגע שהוא מקיים את המצוות, באותו שנייה שהוא יתחבר לרצון האלוקי, אז אין דבר נפרד, כלל וכלל להיות יש ודבר בפני עצמו. ולזאת, ובמילא, אם הוא מקיים באופן מעשי, באופן אקטיבי, את מה שנדרש ממנו, הוא לומד עוד דקה אחת. הוא מתפלל קצת יותר בכוונה, נותן עוד פרוטה לצדקה, או כל דוגמה אחרת, תהיינה נפשו האלוקית והחיונית, ולבושיהן כולן, כל המערכת ששותפה למעשה הזה, מיוחדות בתכלית הייחוד, ברצון העליון ואור אינסוף ברוך הוא כנען. כל המערכת שאדם משתף בעת קיום המצווה, מחוברים כרגע באינסופיות, בנצחיות בלתי מוגבלת לרצון האלוקי, למרות שהוא מוגבל והוא עושה את זה בזמן מוגבל, אבל התחברת לאין סוף. וכפי שהוא אומר מיד, ההתחברות הזו היא אמיתית, היא נצחית, היא קיימת, היא לא נגמרה. נתנו להם דוגמה מאוד מגושמת, אבל אולי זה יעזור לנו להבין. תראו לעצמכם שאדם יושב, אדם חכם, וממציא איזשהו פטנט, איזשהו רעיון, איזושהי המצאה חדשה. הוא גילה את זה, המציא את זה ופרסם את זה. אחרי זה הוא עבר להתעסק בדברים אחרים. הרעיון הזה שהוא גילה, הוא נגמר אחרי שהוא עבר לעניין אחר?
לא.
הוא הוריד את זה לעולם, וזה נשאר. זה נשאר פה, זה נשאר שם, זה בכל מקום, זה בכל זמן, זה לכל אדם, זהו, זה קיים. קיים בעולם השכל רעיון חדש שהבן אדם הזה המציא, והוא קיים במובנים שלנו בנצחיות, זהו, זה קיים. למרות שאולי הוא עבר אחר כך לעניין אחר. אולי הוא כבר לא קיים, הבן אדם כבר לא קיים, אבל הרעיון שלו קיים. ככה והרבה יותר מזה, כשאדם מקיים מצווה, בעת שהוא קיים מצווה, הוא יצר כאן חיבור עם אלוקות. בין הנפש שלו, בין הגוף שלו, בין הלבושים שלו, נוצר חיבור עם אלוקות. החיבור הזה שנוצר הוא נצחי. יכול להיות, כפי שהוא נראה בשורות הבאות, שפה בעולם הזה, אחרי זה הוא הפסיק, הוא עבר לדברים אחרים. דברים אחרים במובן מה זה דברים אחרים. הוא עבר לדברים בתהילים, הוא הפסיק ללמוד, הוא לא מקיים יותר. אז פה הוא לא מרגיש יותר את הפעולה הנפלאה שהייתה לפני 5 דקות. אבל היא לא נגמרה. היא נצחית, הוא יכול גם לחזור אליה בכל רגע. כשיחזור בתשובה ויחזור חזרה להתחבר לבורא עולם, אז למה הוא מתחבר? הוא מתחבר גם לאותו נקודה שהוא יצר, היא קיימת. ברוחניות היא קיימת כל הזמן. פה בתחושתו הבהמית והגשמית יש לה עליות, יש לה מורדות, הוא יכול לחזור לזה, הוא יכול חלילה לברוח מזה, אבל במהות הרוחנית ההתחברות הזו היא נצחית, היא קיימת כל הזמן. ואם אדם יבין את זה, הוא לא ירצה להתנתק אפילו לרגע אחד, והוא יעשה את כל המאמצים ליצור את ההתחברות הזו בכל רגע ורגע, כי הוא עושה התחברות שהיא אינסופית ונצחית לאלוקות. גם אדם שעושה, גם אדם שעושה מצווה, ודאי, גם אדם שעושה מצווה בלי כוונה, זה דיברנו גם כן בדמניות קודמות, המצווה קיימת, ודאי, אם יעשה זה עם כוונה, זה יהיה בעומק יותר, זה יהיה בעוצמה יותר גדולה, יש בזה רמות. גם אדם שעשה בעומק ועם כוונה, אחר יעשה זה בעוד יותר כוונה, וכן עד אינסוף. אבל גם הפעולה, עד כדי כך כתוב דוגמה שאדם נפל לו מטבע מהכיס, הוא בכלל לא יודע שזה נפל לו, הוא התייאש ממנה. ובדיוק זה הגיע לידיים של אדם זקוק והוא השתמש בזה לצרכיו. אותו אדם נחשב שהוא קיים מצוות צדקה, בלי ידיעתו אפילו. ממונו שהוא עבד עליו, קיים יהודי ונתן לו צדקה והוא קיים מצווה. אז אפילו אין לו מודעות ונוצר פה התחברות אינסופית לאלוקות. נראה בשורות הבאות. מה שדיברנו כרגע והדגשנו בעל פה. מה, וייחוד זה, האחדות הזו שנוצרה בינו לאלוקות, איפה נוצרה האחדות הזו? היא נוצרה פה למטה. היא נוצרה פה עם הגוף שלו, עם הלבושים שלו. אבל לפה למטה יש לה הפסקות. אבל למעלה הוא נצחי לעולם ועד. האיחוד הזה שנוצר בנקודת זמן מסוימת, היא נוצרה באופן כזה שהיא גמרנו, נוצר כאן איחוד, זה נצחי לעולם ועד. למה? כי הוא התברך ורצונו למעלה מהזמן. הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן. נתתי קודם דוגמה משכל. שכל זה למעלה מהזמן. כל שכל זה 1 + 1 = 2, זה היום ומחר, בחושך, באור, בארץ, בחוץ לארץ, זה לא תלוי בגיל. שכל זה למעלה מהזמן. אלוקות ודאי למעלה מהזמן. אז אם נוצר חיבור לאלוקות, זה לא עומד ותלוי בזמן, זה לא עכשיו כן ומחר לא, זה אתמול, זה דבר אמיתי במהות. אז נוצר כאן במהות משהו, חיבור שהוא בעצם נצח, כי הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן, הרצונות שלו הם למעלה מהזמן, וכן גילוי רצונו שבדיבורו שהיא התורה הוא נצחי. אדם לומד שורה בתורה, השורה הזו שאתה לומד כרגע, אתה כרגע לומד את דבר השם שהוא כרגע אומר אותו. זה לא שתגיד, טוב, הקדוש ברוך הוא אמר את זה לפני 4,000 שנה, 3,000 שנה, 2,000 שנה. מה, היום אני לומד משהו ישן? לא, הוא אמר את זה אז, הוא אומר את זה היום, זה אמירה נצחית. דברי אלוקים הם נצחיים. כרגע ממש זה מתן תורה, כרגע ממש הדברים נאמרים, זה באותו אופן, זה אז והיום, זה לא משנה. זה גילוי רצונו שבדיבורו שהיא התורה הוא נצחי. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, הנביא ישעיהו אומר, הוא דבר אלוקינו יקום לעולם. מה זה דבר אלוקינו יקום לעולם? כשמסתכלים בנביא ישעיהו בפירושים של הפרשני המקרא, איך הם מסבירים מה זה נקרא דבר אלוקינו יקום לעולם, הם מייחסים את זה לדברי הנביאים. שכל דברי הנביאים שהם אומרים הרי דברי אלוקים, אז זה יקום לעולם, זה נצחי. אדמו"ר הזקן פה נותן פרשנות מרחיבת לכת יותר מפרשני המקרא. הוא אומר מה הכוונה דברי אלוקים יקום לעולם, אפילו דברים שנאמרו בתורה שבעל פה, אפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל מילה שכתובה בתורה זה דבר אלוקינו, זה דבר אלוקים שהוא אומר את זה כרגע, זה יקום לעולם. הוא דבריו חיים וקיימים. דבריו חיים וקיימים זה הנוסח שאנחנו אומרים את זה כל בוקר בברכת אמת ויציב, בברכות קריאת שמע. ולא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים, זה הנוסח, מי שאומר את יגדל אלוקים חי, שם מופיע הנוסח הזה. ולא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים, זאת אומרת דברי אלוקים הם נצחיים באופן תמידי, ובמילא כשאתה מתחבר לדבר אלוקים אתה מתחבר לנצח, אתה מתחבר לדבר נצחי ואתה מתחבר לנצחיות כל הזמן.